צורכים דף פי ווב. נתחיל בסוף העמוד הקודם. אומר רב, גגים ועליות לא נתקדשו. הגגות של בתים בירושלים, ואותו דבר עליות קומה שנייה, אין מהם קדושה. מה נפקי מינה? שבירושלים אסור לאכול בהם קודשים קלים, ואם זה באזורו אסור לאכול בזה קודש קודשים. שאלת הגמרא, איני, ואמר רב משום רב חיה, כזית פסחה, השיעור שאוכלים מקורבן הפסח זה שיעור של כזית, והלילה פקע איגרו. כשהיו העם, אחרי שגומרים לאכול את הפסח, קוראים את ההלל, זה היה נשמע כל כך חזק, היה נשמע כמו שמתפקע הגג. רש"י אומר, לכל המולת ההמון מההלל דומים כאילו הגגים מתבקעים. מה הילה? למה הגג היה נשמע כאילו מתבקע? בגלל שהם היו אומרים את ההלל על הגג. מה הילה? דאחלה באיגרה ואמרה באיגרה. אם אומרים שם הלל, כנראה גם אכלו שם. איך אכלו שם? סימן שהגגות יש בהם קדושת ירושלים? לא, דאחלה באיגרה. ואמרה באיגרה. אחר כך היו עוברים על הגג לומר שם את ההלל. מתפלט הגמרא, אז מה יוצא שאפשר לעבור ממקום למקום? איני ועוד נען, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, כך אומרת המשנה לקמון. אחר הפסח לא מפטירים אפיקומן. מה זה אפיקומן? אז רב דרש שאפיקומן זה כמו שאומרים אפיקו מן. אסור להוציא את הכלים שגמרו לאכול את הפסח. ומה הרעיון? כשבן אדם גמר לאכול סעודה, הוא לא צריך לקחת איתו את הכלים. אם הוא לוקח את הכלים, כנראה הוא רוצה ללכת לאכול בחבורה אחרת. אז זה המשנה אמרה, אין מפטירים. כשהגיע הזמן להיפטר ולגמור את הסעודה, לא מפטירים אחר הפסח ואומרים, אפיקומן, תוציאו כלים ונלך להמשיך לאכול במקום אחר. לא, צריכים לסיים את האכילה. למה? כי קורבן הפסח צריך להיות בצורה של חשיבות. כאילו אחרי זה גמרנו, כבר אין מה לאכול. כמו דרך המלאכים. שאחרי שהם אוכלים, הם לא הולכים לאכול עוד בעוד מקום. ואומר רב, שלא יעקרו מחבורה לחבורה. אז איך יכול להיות שהתחילו לאכול בקרקע ועלו לגג? עונה גמרא לא קשיא. כאן בשעת אכילה, אז אסור לעבור לאכול במקום אחר. אבל כאן שלא בשעת אכילה, ברגע שסיימו לגמרי את האוכל, אפשר לעלות לגג לקרוא שם את ההלל. תושמע, אבו שאול אומר, עליית בית קודשי הקודשים. קודשי הקודשים זה המקום הכי קדוש בבית המקדש, שהייתה לו קומה שנייה, עלייה חמורה מבית קודשי הקודשים. למה? שבית קודשי הקודשים, כהן גדול נכנס לו פעם אחת בשנה, ביום כיפור הוא נכנס להקטיר את הקטורת ולהזות את הדם מבפנים. ועליית בית קודשי הקודשים אין נכנסין לה אלא פעם אחת בשבוע, פעם בשבע שנים, ואמרה לה פעמיים בשבוע, ואמרה לה פעם אחת ביובל בחמישים שנה. למה נכנסים? לידע מה היא צריכה לראות אם יש שם איזה בקעים בקיר, תיקוני בדק בית, אבל ככה לא נכנסים. אז רואים שהעלייה יותר חמורה מהקומה התחתונה. אומר רב יוסף, מייחל ניקו וני סיביני, שמע, אתה מביא קושיות מהייחל? הייחל יש פסוק מפורש. שי נאכל דכתיב, היתן דוד לשלמה בנו את תבנית האולם ואת בתיו ואת גנזכיו. או וגנזכיו ועליותיו וחדריו הפנימיים ובית הכפורת. אז מה כתוב? שהוא נתן לו את הסרטוט של העליות. ומה כתוב על זה? הוא כתיב הכל בכתב מיד השם עליי הסכיל. אז אם כן, יש פסוק מפורש שיש בזה קדושה, לכן שם זה קדוש, אבל שאר עליות לא קדושים. תושמע, הלשכות הבנויות בקודש, לשכות שבנויות בתוך השטח של העזרה, ופתוחות, יש להם פתח החוצה, פתוחות לחול, להר הבית. אז הדין הוא שתוכן חול, יש להם דין להתנהג בפנים כמו הר הבית, שמותר לאכול שם קודשים, קודשים קלים, אסור לאכול קודשים קודשים, אסור לשחוט שם קודשים קלים. וגגותיהן קודש. למה גגותיהן קודש? הרי גגות לא נתקדשו. עונה הגמרא, תרגמו רב חיסדא, בשגגותיהן שווים לקרקע הזרה. אז כיוון שכל המבנה בנוי בעזרה, והגג שווה, הגג של החדר הזה שווה לקרקע, זה עזרה, זה לא נקרא גג. אוקיי. יוחיה מסעיף, בנויות בשטח של חול, ופתוחות לך קודש, תוכן קודש, וגגותיהן חול. למה גגותיהן חול? כיוון שזה מבנה שבנוי בחוץ, מחוץ לעזרה. ואיס על כדאי תוך בשגגותיהן שווין לקרקע, לקרקע הזרה. אז למה בפנים אתה אומר שתוכן קודש? הרי זה לא במפלס הקרקע של הזרה, זה כמו מחילה. אבי אלה מחילות, ואנחנו יודעים שאמר רבי יוחנן, מחילות לא נתקדשו. אז איך אתה אומר שתוכן של הלשכות היינו מחילות, כי הרי הגג שלהם שווה לקרקע הזרה, תוכן קודש? עונה הגמרא, כי כאמר רבי יוחנן בפתוחות להר הבית, המחילות שפתוחות להר הבית אין להם קדושת הר הבית, אבל מחילות שפתוחות לעזרה יש להם קדושת עזרה, כי תניא היא בפתוחות לעזרה. ותניא רבי יהודה אומר, מחילות מתחת ההיכל חול. עונה הגמרא, כי תניא היא שהפתח שלהם שפתוחות לחול, לכן יש להם דין של חול, אבל המחילות שפתוחות לעזרה יש להם קדושת עזרה. תושמע וגגו קודש, המשך של הברייתא שעכשיו קראנו, שהגג של ההיכל הוא קודש. רואים שגגות נתקדשו, ופה אי אפשר לומר שיש פסוק, כי הפסוק שהבאנו מקודם על ההיכל מדבר על העלייה, על קומה שנייה, לא על הגג. אומרת הגמרא ותסברו, האם אתה יכול ללמוד את הברייתא הזאת כפשוטה, שהגג של ההיכל קדוש? ואוקטני, גגין הללו, אין אוכלים שם קודשי קודשי, ואין שוחטים שם קודשים קלים, זאת אומרת, אין להם קדושת עזרה. ואלו קשי גגו קודש? אמר רב חמי בר גוריה, מה הכוונה גגו קודש? לא הכוונה קדושת עזרה, אלא יש בו איזה קדושה. מה נפקי מיני? לאותן בית אמות. מה הכוונה? יש כלי שרת, אנחנו מעדיפים, למרות שלא חייבים, אבל מעדיפים להניח אותם במקום שיש בו קצת קדושה, לכן מניחים אותם על הגג או בראש החומה, וזה הכוונה קודש, לא שהוא קדוש בקדושת הזרה, אלא יש בו איזה קצת קדושה, ולכן אפשר להניח בו את אותן בית אמות. בית אמות זה מקלות מדידה בגודל של המה, שאיתם היו מודדים את האמות במקדש. הגמרא נכנסת לפירוט, דתנן, בית אמות היה בשושן הבירה. שושן הבירה זה מקום מעל השער המזרחי שקראו לו שושן הבירה. אחת על קרן מזרחית צפונית של אותה לשכה, ואחת על קרן מזרחית דרומית, שתי מקלות. אבל מה, הם לא היו בדיוק באותה מידה. אמה של משה רבינו הייתה בדיוק אמה, ואת המקלות האלה עשו כל אחת קצת יותר גדולה. הראשונה הייתה יותר גדולה מאמה של משה רבינו בחצי אצבע, והשנייה יותר גדולה מחברתה גם כן בחצי אצבע. נמצא שהשנייה גדולה מאמת משה באצבע שלמה. זו שעל קרן מזרחית צפונית הייתה יתרה של משה חצי אצבע, וזו שעל קרן מזרחית דרומית הייתה יתרה עליה חצי אצבע. נמצאת שהיא השנייה יתרה של משה אצבע שלמה. ולמה היו אחת גדולה ואחת קטנה? למה בכלל לעשות אמות מידה קצת יותר גדולות מהאמה של משה? ולמה אחת גדולה ואחת עוד יותר גדולה? עונה המשנה שיהיו האומנים נוטלין בקטנה. כשהם יקחו, הם יקחו בקטנה ומחזירים בגדולה, כדי שלא יבואו לידי מעילה. כשהם היו מודדים חומר שהם לוקחים, היו מודדים בקטנה, וכשהם היו מחזירים אותו בנוי ומוכן, היו מחזירים אותו לפי המידה של הגדולה. למה? למה את ההפרש הזה? כדי שלא יבואו לידי טעות של מעילה, שיתנו ספר. ותרתי לא מולי, אז למה צריכים שתי מידות? מספיק אחת שיותר גדולה של משה, משל משה, ובשל משה ימדדו כשהם נוטלים, ובאחת היותר גדולה ימדדו כשהם מחזירים. למה עוד אחת? עונה הגמרא, אחת לכספו ודהווה. זאת שהייתה יתרה של משה רק בחצי אצבע, איתה היו מודדים זהב וכסף, שזה חומר יקר. ואחת, זאת שהייתה הגדולה של משה, אצבע שלמה, זה לבניונה, שזה חומר יותר זול. טוב, בכל אופן, ודאי שלא הכוונה שעל גג ההיכל שמו את המקלות האלה, את העמות האלה, אותם שמו על בחומה. הכוונה, כמו שאת אותם מקלות שמו במקום קדוש, כך כל מיני כלי שרת שרוצים להניח אותם במקום קדוש, אומרים לך שגג ההיכל יש בו קדושה. תנא, למדנו במשנה שלנו, החלונות ועובי החומה יש להם קדושה כלפנים. בשלי מהחלונות משכחת לה לשווי לקרקע זרה, זה אותו גובה. אלך עובי החומה איך היא משכחת לו? הרי זה כבר כמו גגית, זה כמו עליות. מתרץ הגמרא לפי רב, משכחת לו דשוויה לקרקע הזרה. איך? משכחת לו בבר שורה. דכתיב היעבל חל וחומה. ואמר רב אחי ויתן רב חנינה, מה זה חל ומה זה חומה? שורה ובת שורה. הכוונה, רש"י אומר שקרקע הזרה הולך וגבוה ועולה במעלות. הקרקע של הזרה היה עולה במדרגות. אז לפעמים היו עושים חומה, ולפני החומה היו עושים לפני כן חומה יותר נמוכה. והחומה יותר נמוכה היא משתווה בגובה שלה לגובה הזרה, כי הרי במרכז ההזרה זה יותר גבוה מהצדדים. אז החומה מהצד הייתה משתווה לגובה הזרה. אז חומה כזאת יש בקדושת ההזרה. עד כאן, עכשיו המשנה. הנושא במשנה שלנו עכשיו, זה הולך להיות ככה. אדם, בוא נגיד ככה, פסח אחד, קורבן אחד, בהמה אחת, שנמנו עליו, בוא נגיד, 20 אנשים. האם הם יכולים לחלוק אותו לשניים? 10 מהם יאכלו אותו, את החצי שלו בבית אחד, ו10 יאכלו את החצי השני בבית אחר. האם הם יכולים לחלק לשתי חבורות? זה נושא אחד. נושא שני, האם חבורה אחת יכולה לאכול פסח בשני מקומות? להתחיל לאכול אותו בבית אחד, אחר כך לעבור לבית שני. אומרת המשנה, שתי חבורות שהיו אוכלים בבית אחד, והכוונה לפסח אחד, שהם נחלקו לאכול אותו בשתי חבורות נפרדות, אלו הופכין את פניהם הילך ואוכלים, ואלו הופכין את פניהם הילך ואוכלים. לפי רש"י הפירוש הוא, מותר להם לאכול את זה בצורה שניכר שהם שתי חבורות נפרדות. מותר לאלו להפוך את הפנים לכאן ולאלו לכאן. והאמת היא שהוא הדין שאפשר לאכול אותם בשני בתים, לא רק בבית אחד בצורת הפיכת פנים. רק למה דיברנו על בית אחד? בגלל הדין של השמש, כפי שנראה. אז עוד פעם, מה הרעיון שלמדנו כאן? אפשר לאכול פסח אחד בשתי חבורות. והמיחם באמצע, מותר להם להשאיר את המיחם באמצע ביניהם. מה הרעיון? למה צריך מיחם? היו שותים בליל הסדר 4 כוסות, צריך לשתות יין, ואת היין היו מוזגים אותו במים חמים. ככה היה קצת מפיג את החריפות, וזה היה מאוד טעים. כשהשמש עומד למזוג, בוא נגיד שהשמש הצטרף באכילתו לחבורה א', כשהוא בא למזוג לחבורה ב' יין, הוא משמש את שתי החבורות, קופץ את פיו, הוא מחזיר את פניו עד שמגיע אצל חבורתו ואוכל. כשהוא משמש את חבורה ב' שהוא לא מנוי איתה, צריך לסגור את הפה ולסובב את הפנים, שאף אחד לא יחשוד שהוא אוכל גם בחבורה השנייה. למה? כי אין הפסח נאכל בשתי מקומות, וכאן זה נחשב שתי מקומות. והקלה שהיא נמנתה על בני החבורה והיא מתביישת לאכול מול כולם, כיוון שמסתכלים עליה לא נעים לה שמסתכלים איך היא אוכלת, הופכת את פניה ואוכלת, הכוונה שהיא תדאג מראש לא להצטרף לחבורה ולאכול בנפרד, כי מותר לה לאכול, מותר לאכול את הפסח בשתי חבורות. מתניתין, המשנה שלנו שסוברת שתי דברים, א', מותר לאכול פסח בשתי חבורות, ב', אסור לאכול פסח בשני מקומות, מאנה רבי יהודה דתניא, כתוב בפסוק על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. בפשטות שאתה קורא את הנקודות כתוב יאכלו אותו בהם, מי זה יאכלו? יאכלו זה האנשים, הבני אדם. רבי יהודה לא בא, לא טוב, נראה. על הבתים אשר יאכלו אותו בהם, מי יאכלו? האנשים. מי זה אותו? לא כתוב אותם, אלא אותו, פסח אחד. מלמד שהפסח נאכל בשתי חבורות. הבתים, שתי בתים, שיאכלו אותו פסח אחד. יכול יהיה האוכל, אוכל בשתי מקומות. אולי גם חבורה אחת יכולה להתחיל לאכול במקום אחד ולעבור למקום שני. זה אומרים לו. תלמוד לומר, בבית אחד יאכל. אז בפשטות, מה זה יאכל? זה מתייחס לבן אדם שאוכל, יאכל בבית אחד. יש כאן במילה יאכל, יש איך שקוראים אותה, ויש אם היא לא תהיה מנוקדת, איך שאפשר לקרוא אותה. בניקוד כתוב בבית אחד יאכל, אבל במסורת אפשר לקרוא בבית אחד יאכל. אם אתה אומר יאכל, זה מתייחס לבשר. הבשר בבית אחד יאכל. אבל אם אתה אומר יאכל, זה מתייחס על הבן אדם. בבית אחד יאכל. אתה התחלת לאכול פה, אל תעבור לאכול במקום אחר. אז רב יהודה דורש את הפסוק לפי המסורת, כאילו אין נקודות, איך שאפשר לקרוא. ולכן מכאן אמרו, השמה שאכל כזית בצד התנור, הוא שכח אחר, בתוך כדי הצליעה של הפסח, שהפסח גמר להיצלות, הוא כבר אכל כזית. עכשיו פסח צריך לאכול אותו על הסובה. אם אכלת כזית ונשארת רעב, זה לא יצאת ידי חובת פסח, צריכים לאכול כשאתה סווה. היא פיקח וממלא קרסו ממנו. למה? כי אחר כך כשבני החבורה הוא יגיש את האוכל לבני החבורה, יהיה אסור לו לאכול איתם, כיוון שהוא התחיל לאכול על יד התנור, אין הפסח נאכל בשני מקומות. ואם רצו בני חבורה לעשות אימו טובה כדי שיוכל איתם ביחד, באים ויושבים בצידו שם על יד התנור, דברי רב יהודה. אז רב יהודה כאן אומר שהפסח נאכל רק במקום אחד, וגם עוד דבר הוא אומר שהוא נאכל בשתי חבורות, השמש יכול לאכול במקום אחד וכל החבורה במקום אחר. רב שמעון אומר, הוא אומר הפוך, על הבתים אשר יאכלו אותו בהן. מה זה יאכלו? מלמד שהאוכל אוכל בשתי מקומות. אותו אדם שאוכל את הקורבן פסח יכול להתחיל לאכול אותו בבית אחד ולאכול אותו בבית שני. לכן השמש שהתחיל לאכול ליד התנור יכול אחר כך להמשיך לאכול עם כל החבורה שלו במקום בחדר. יכול יהיה נאכל בשתי חבורות, שאפשר יהיה לחלוק את הפסח לשתי חבורות. תלמוד לומר בבית אחד יאכל, והוא דורש כמו המקרא, כמו שמנוקד, שלזמה, למה זה מתייחס? יאכל, זה מתייחס לבשר, כל הבשר יאכל בבית אחד, היינו בחבורה אחת, במייק ומפלגה. רבי יהודה סבר יש אם למסורת, לקריא בלי הנקודות, אז אתה יכול לקרוא את זה יאכל, שזה מתייחס על ה... אדם שהוא צריך לאכול במקום אחד. רב שמעון סבר ישם למיקרו, אז אתה צריך לקרוא בבית אחד יאכל. מה זה יאכל? חבורה אחת, סליחה, יאכל הכוונה רק בחבורה אחת ולא בשתי חבורות. טוב, עכשיו על פי מה שלמדנו עכשיו, אומרת הגמרא חידוש דין, היו יושבים ונפרצה מחיצה ביניהם, נפרסה מחיצה ביניהם, מישהו בא פרס מחיצה באמצע שתחלק אותם לשתי חבורות. לדברי האומר, פסח נאכל בשתי חבורות, יכולים להמשיך לאכול. למה? פסח נאכל בשתי חבורות. לדברי האומר, אין הפסח נאכל בשתי חבורות. ברגע שפרסו מחיצה ביניהם, גמרנו, זה כבר נהיה שתי חבורות, אסור להם להמשיך לאכול, צריכים להוריד את המחיצה בחזרה. היו יושבים ונסתלקה מחיצה ביניהן. מי היו יושבים? שתי חבורות ישבו בנפרד, כל חבורה אכלה את הפסח שלה, הייתה ביניהם מחיצה והמחיצה נסתלקה. אז לגבי החבורות, הם נשארו שתי חבורות, הם לא הפכו להיות חבורה אחת. אבל מה? זה נהיה במקום מקום אחד, כל חבורה פתאום נפתח לה עוד מקום, פתאום יש לה עכשיו אוויר של מקום של החבורה השנייה. אז לכן, לדברי האומר, האוכל אוכל בשני מקומות, אוכלים יכולים להמשיך לאכול. לדברי, לפי רבי יהודה שאומר, אין האוכל אוכל בשני מקומות, כיוון שנסתלקה פה המחיצה, נמצא שכל חבורה רואה פתאום את המקום של החבורה השנייה, זה נהפך בשבילם לשני מקומות ואין אוכלים. כך אמר יוסף רב כהנה, ואמר את זה בקופושית למישה, הוא אמר את זה בצורה פשוטה. אמר לו רבה של רב כהנה, למה זה כל כך פשוט לך? ותיבואי לכו ייבואי, אתה צריך להגיד את זה בלשון של ספק. האם סילוק מחיצה ועשיית מחיצה, האם זה הופך את זה מיהו כבית מקומות וכבית חבורות דמי או לא? תיקו. אז לפי רבה שזה סופק. למדנו במשנה, הקלה הופכת את פניה. מה הייתה עם מה העניין בזה? אמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן, מפני שהיא בושה, היא מתביישת, כולם מסתכלים בה, זה לא נעים לה. רבו נאב ריידר רב נוסן איקלה לבי רב נחמן בר יצחוק, זדמן שם לבית שלו. אמרו לי, מה שמך? אמר להו רבו נא. או, ככה, אתה רב? אמרו, נסיב מר הפוריה. האנשים הפשוטים הישים על ספסל, אבל אנשים מכובדים משכיבים אותם על מיטה. יוסי, אז הוא התיישב. אחר כך, יהבו לי כוסה. הביאו לו כוס יין, קבלה. במקום להגיד לא רוצה, והחכות שיפסירו בו, הוא קיבל את היין. קבלה בחד זימנה. בלי שיפסירו בו. עכשיו, כשהוא שתה, הוא שתה את זה בתרי זימנה. פעם אחת שתה, והפסיק, ועוד פעם גמר את הכוס. ולא אהד הרפא. כשהוא שתה את היין, הוא שתה בפני האנשים שכיבדו אותו, ולא סיבב את פניו שלא לשתות בפניהם. טוב, אחר כך אמרו לו, אם הייתה מקרית לך רב הונה, למה אמרת שאתה רב? אמר לו, הוא בעל השם אני. לפי רש"י הכוונה היא, שאומר להם, באמת אני לא רב, אבל מאז שאני קטן, קוראים לי רב הונה. יש כזה דבר, יש שם שקוראים לו רב, זה השם הפרטי. כך רש"י לומד. טוב, אחר כך המשיכו לשאול אותו, רגע, אתה לא רב? אז מה את האמת? כי אמרו לך, ניסי ופוריה יסבת. למה התיישבת על המיטה? אתה לא רב. אמר לו, יש לנו כלל, כל מה שיאמר לך בעל הבית תעשה, חוץ מזה. אז אמרתם לי לשבת על המיטה, ישבתי. שאלו אותו, מה את האמת? כי יאו לך כוס קיבלת בחד הזימנה. הרי אפילו אם בעל הבית אומר לך לעשות, אבל זה דרך ארץ, להגיד לא רוצה. אמר להו, יש פה נושא חדש, מסרבין לקטן ואין מסרבין לגדול. מאיפה אנחנו לומדים את זה? אומר רשי, מהמלאכים שהתארחו אצל אברהם אבינו ואחר כך הלכו ללוט. כשאברהם אבינו ביקש מהם לבוא לאכול, הם אכלו מיד, הם באו לאכול, הם לא אמרו לא רוצים. אבל כשהם באו ללוט, לוט ביקש מהם לבוא לאכול, אז הם לא רצו. אמרו לו לא, כי ברחוב נלין, ויפצר בהם, ויפציר בהם עד שהם הסכימו. זאת אומרת שכשאדם גדול מבקש ממך, זה לא דרך ארץ לא לרצות, אלא להפך. אז אם אלה, כיוון שגדול הבית שם ביקש מרבונה לבוא ולשתות, אז לא מסרבים. אחר כך שאלו אותו, מהייתיים השתית בתרי זימנה? אמר לו דתניה, השותה כוסו בבת אחת, הרי זה גרגרן, כאילו מראה שהוא טבטן. שניים, בשני חלקים, זה דרך ארץ. אם הוא שותה את זה בשלושה חלקים, זה כבר מגסי הרוח, כאילו אותו מדי עדין. אז זה גסות רוח. מאיתיים אלו אדרת אבך, למה שתית בפנינו? אמר לו, קלה הופכת את פני התנן, אבל סתם אדם רגיל לא צריך להתבייש. רבי שמואל ברבי יויסי היקלה לבי רב שמעון ברבי יויסי בן לקוניה. יאהבו לי כוסה, הביאו לו, כיבדו אותו בכוס. קבלי בחד זימנה, קיבל את זה בפעם הראשונה ולא סירב, ושתיה בחד זימנה, לא בשתי חלקים. אמרו לי, לא סבר למר השוטה כוסו בבת אחת, הרי זה גרגרן. אמר להו, לא דיברו בכוסך קטן, לא דיברו כשהכוס שלך קטנה, מה שאמרו לשתות בשתי חלקים בכוס גדולה. שתיים, ואינך מתוק, שלשתות יין מתוק בבת אחת זה לא נראה תאוותנות, כי ככה דרך. וקריסי רחבה, אז בגלל כל שלושת הסיבות האלה הוא שתה בבת אחת. הגמרא אומרת בבוב מציע שהוא היה בא, רבי שמואל ברבי יויסי היה בעל בשר. טוב, עכשיו הלכה הזאת לכמה אני מדברת על קבוצת אנשים, חבורה ששכרה שמש ששמש אותם בזמן הסעודה. נו, נכנס בן אדם אחד לאכול, הוא כבר צריך להתחיל לשמש אותם, לשמש אותו. אז כך, בני חבורה נכנסים בשלושה, אם נכנסו שלושה אנשים, אז זה נקרא שהחבורה התחילה לאכול והשמש צריך להתחיל לשרת אותם. אבל כשגומרים לאכול יוצאים אפילו באחד, אפילו אם נשאר בן אדם אחד, עדיין השמש צריך לשרת אותו. אומר רבי, והוא דעיל בעידנה דרגיל אל מאה, שהוא שהאיש האחרון הזה לא מושך יותר מדי את הסעודה שלו, הוא מושך את הסעודה בזמן שאנשים רגילים לאכול. וגם בכניסה, כשמתחילים לאכול, אם יתיישבו שלושה אנשים חצי שעה לפני הזמן הסביר של סעודה, הוא לא צריך להתחיל לשרת אותה. כשהם נכנסים בזמן, ברגע שנכנסו שלושה, הוא מתחיל לשרת. וגם מאחרון, אם הוא נשאר בפרק זמן סביר. והוא דרוגש והוא דיילה. מה הכוונה? שכשסחרו אותו מראש, אמרו לו, תדע לך, אנחנו לא גומרים כולם בבת אחת את הסעודה, אלא עוזבים אחד אחד. אומר אבינה, ונותנים שכר דמין. כל אחד צריך לשלם לו את השכר לשמש כשהוא יוצא. וצריך האחרון להוסיף דמים. כיוון שהוא נשאר אחרון, צריך להוסיף לו קצת בקשיש. אומרת אמרה ולי, סלחסי כבוסי. כי כיוון שזה היה הסיכום מראש, אז זה חלק מהתשלום של כולם, שהוא משמש את האחרון עד הסוף. ולי, סלחסי כבוסי. אדרון הלוך כצד צוילים בלי נדר. עד כאן דף פיבו.